בזכות הקהל הקדוש, אני באמת בוש ונחלם, איך כתוב שם, בושתי ונחלמתי להרים פניי, לעמוד מולכם. רואים כאן בחורי חמד, אברכי חמד, מלאים ביראת שמיים, ולדבר איתכם על תשובה, כשאני זקוק לתשובה שלמה. אני אדבר אל עצמי, ואם למישהו יש איזושהי השגה, יכול לשאול. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, הגמרא הידועה, שנפתחים ספרים בראש השנה. ספרי חיים, ספרי מתים, רשעים, בינוניים וצדיקים. והשאלה ידועה, כמה רשעים אנחנו ראינו שבשנה החולפת נכתבו בספר החיים, וכמה צדיקים גמורים אנחנו ראינו בשנה החולפת שעזבו אותנו להנחות, צדיקים מצוקי ארץ. האם זה באמת תלוי במעשים שלנו? אם אנחנו נתחזק בתורה, ביראת שמיים, בשמירת מצוות, בדקדוק קלה כבחמורה, במידות טובות וישרות, אנחנו נזכה להיכתב בספר החיים, בינונים שתלויים ועומדים, ומי לא יגיד שהוא בינוני, אם רבא אמר על עצמו שהוא בינוני. אז אני רק אנתח כאן את דעת הרמב"ן והרמב"ם הידועים לנו. רוצה להציע לפניכם את הקושי שלי יש באופן אישי, עם החשבון נפש שלי, בערב ראש השנה ויום כיפור, ולהציע לפניכם את דברי הרמח"ל הגדולים, שאולי נזכה בתוך הדברים לראות איך שהם מכלילים את דברי הרמב"ן ודברי הרמב"ם ביחד, ולהביא דברי מרן הרב קוק באיגרת, שאולי תיתן לנו נופח להבין איפה אנחנו בתוך הדברים. הרמב"ם אומר את הדברים הידועים, את דברי הגמרא בקידושין דף מם, שאדם צריך לראות את עצמו, חציו זכאי וחציו חייב, בכלם, בבית המוסר של כלם, רב שמחה זיסל זיו, אמר לי הסבא רב רפואי לוין, זכר צדיק לברוכה, שהמילים האלו היו כל הזמן עומדים מול עיניהם. יכול להיות שמעשה שלי מכריע את כל העולם לקו חובה. והעמת מידה הזאת הייתה עומדת מול עיניהם לדקדק על מעשיהם. אז לדעת הרמב״ם כפשוטו, אנחנו בחודשים האלו, חודשי התשובה, חודשי ההתעוררות, צריכים להעצים את עצמנו בשמירת תורה ובמצוות, בדקדוקים, לרכוש כמה שיותר, כי יש למעלה המאזניים, והמאזניים האלו יש את החובות ויש את הזכויות, ואם נזכה בעזר השם, אז אנחנו נטה את הכף לזכות. ומה עם בינוניים? מחצה על מחצה. ויש כאן כמה פליאות שבטח כל אחד עמד עליהם. הצדיקים האלו שהשנה הקודמת נכתבו בספר שלא החיים, הרי ודאי שעליהם יותר זכויות מעבירות. אין ספק. הם אנשים שלא יודעים טעמו של חטא. אז לפי דברי הרמב״ם, למה הם עזבו אותנו להנחות? למה אותם צדיקים בשנה החולפת עזבו? כשהארי הקדוש הספיד את הרמ"ק למשה קורדובירו, הרי הייתה ביניהם מחלוקת גדולה בסוד הצמצום, יש על זה אריכות בנפש החיים, ביסוד העבודה, הדברים ידועים. הארי עזב את רבו הרמ"ק, במאמר המוסגר, הרבי מפשיסחה, הרבי רבוני מפשיסחה, היה עונה תשובות לאנשים שהגיעו להתייעץ איתו. הגיע יום אחד אדם שהיה נראה מתבולל, ושאל אותו שמציעים לו שידוך שאין לו מושג על היחוס של אותה אישה, אבל היא מאוד מאוד נאה. ומצד שני מציעים לו אישה מאוד מאוד מיוחסת, אבל היא מאוד לא נאה. ומה לבחור? התלמידים שעמדו ליד הרבי לא ראו בזה בכלל שאלה. בלתי דפשיטה, שקר אכן. תנו עיניכם במיוחסות, הגמרא בסוף תענית, מה השאלה בכלל? אבל הרבי חושב וחושב וחושב וחושב, ובסופו של דבר הרבי אומר, תיקח את הנאה. אפילו שאין לה ייחוס. התלמידים אמרו, גוואלד, גוואלד. אז הרבי אמר להם, אתם חושבים ששאל אותי על שידך? הוא שאל אותי האם ללמוד את תורת הארי הקדוש, שאין לה ייחוס, כי קיבל הכל מאליהו הנביא, אבל היא מאוד נאה ויפה, או ללמוד את תורת הרמק, שיש לה ייחוס, הוא קיבל מרבותיו, ורבותיו מרבותיו עד הרמב"ן, והארי העיוור וכו', אבל היא לא נאה ויפה כמו תורתו של הארי, ואני אמרתי לו, תלמד את תורתו של הארי. אז כשהארי הגיע להספיד את הרמק, אז אמר, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ותלית אותו על עץ, ונבלו השומעים, חשבו שרוצה להגיד דברי כיבושים, דברים קשים כגידים. אז אמר הארי הקדוש כך, וכי יהיה באיש חטא, וחיתו האיש, בתורה חטא זה ניקיון. אז למה משפט מוות? למה מגיע לו מוות? ותלית אותו, תתלה את הסיבה על עץ הדעת. כי אחרת באמת הרמק לא היה צריך לעזוב את העולם. אבל דוד המלך אומר שאדם שעוזב את העולם, יש לזה כן סיבה של חטא. אבל לפי הדברים של הרמב״ם, ההכרעה אם אדם יעזוב את העולם או יישאר בעולם, אלו בימים האלו. אנחנו אומרים מלמוות, מלחיים, ואנחנו בוכים, ואנחנו נבלים, ואנחנו יודעים שחרב הדין מונחת עלינו, אבל לכאורה הדברים סותרים, המציאות לכאורה סותרת את הדברים. אבל הרמב״ם כבר באיגרת כבר מתקשה בזה, והרמב״ם כותב שיש מעשים ששקולים יותר ויש מעשים ששקולים פחות, והמוזניים של מעלה, החקר אלוקה תמצא, מאוד קשה להבין את המוזניים האלו, מה הכוונה מחצה זכויות ומחצה חובות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הבין שהאדם הזה יש לו מגמתיות להגיע למחצה על מחצה, כמו שכותב החוזה מלובלין, כך אני הבנתי דברי הרמב״ם. אנחנו אומרים לטובים ולרעים, אומר החוזה מלובלין, לאותם אנשים שהם לפעמים טובים ולפעמים רעים. גם להם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיסלח. ההפכפכיות, זה שאנחנו לא יציבים, זה שאנחנו לא עומדים על עומדנו, ואנחנו כל הזמן מתנדנדים. זה מחצה על מחצה. המגמתיות הזאת שאין לה קביעות בנפשנו. אבל החקר אלוקה תמצא. אז לאחר הפרשנות בדברי הרמב״ם, אז קיבלתי קצת רפיון ידיים. כי כשאומרים לאדם, גור לך מיום הדין, תרבה בתורה ובמצוות, אבל אם אף על פי כן אין לי את המוזניים של הקדוש ברוך הוא, החקר אלוקה תמצא, אז ככל זכויותיי ומעשיי וצדקותיי, עדיין יכול להיות שאני אכתב בספר המתים. אז אדם שיש לו אגו עצמי, ועל זה מוסבת עיקר השיחה ברשותכם, אדם שיש לו רצון עצמי, רוצה לחיות, אני רוצה לחיות, אני רוצה להיכתב בספר החיים, אני שלו חזק, האדם הזה אחרי דברי הרמב״ם, מקבל ייאוש, ואני יודעתי. ויש את דברי הרמב״ן הידועים, הרמב״ן כותב שלא הכוונה צדיק ורשע כפשוטו, אלא צדיק בדינו ורשע בדינו, והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע, הכוונה שיכול להיות צדיק יסוד עולם, שהרשיעו אותו בדין, כי הקדוש ברוך הוא הבין שצריך לכתוב אותו בספר המתים, ויכול להיות רשע שהקדוש ברוך הוא חתם אותו בספר החיים, והוא צדיק בדינו, לא צדיק במעשיו, אלא צדיק בדינו, דברי הרמב״ן הידועים. וגם כאן, יש לכאורה רפיון ידיים גדול. זאת אומרת שאדם יכול להיות אדם שמקנן בו העני, היצר האישי שלו מחובר לעצמו מאוד, אומר לעצמו, אם כך, לפי דברי הרמב״ן, אני יכול להיות צדיק יסוד עולם, אבל אני ארשע בדין, ואני אכתב בספר המתים. יש סיבה גדולה לפחד בראש השנה ויום כיפור, אבל יש אוזלת ידיים. כי מה עליי לעשות? את עומק הדין מי ימצא? הרמב"ן עצמו קצת מתחבט בזה, ויוצא מדברי הרמב"ן, יש יחי תמצא לאדם להישאר צדיק בדינו גם על ידי ביטול, והוא כותב המשכיל יבין. על כל פנים, לאחר שהצענו את דברי הרמב״ם והרמב״ן הידועים, חושבני שאדם שיש לו אני, אנוכיות, בספרי חסידות קוראים לזה ישות, יוד שין וו תף, מקבל רפיון ידיים גדול. וכאן מגיעים דברי הרמח"ל, ורציתי לדון איתכם על דברי הרמח"ל, האם אפשר לומר שבתוך דבריו, הרמח"ל כמובן בדעת תבונות, בכמה מקומות יצא לי איזשהו מבנה בדבריו, אחרי זה ראיתי איזשהו מאמר שגם אומר כך, לא זוכר ממי. לפי דברי הרמח"ל כך, הרי חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שהקדוש ברוך הוא כל יום דן את האדם. בידך הפקיד רוחי, פדית אותי השם כלמת, הגמרא בריש ברכות, אדם הולך לישון, אשר בידך נפש כל חי, מפקיד את רוחו ונפשו ונשמתו, וחותם וחותם יד כל אדם בו. חותם. אז חז"ל אומרים מסכת ראש השנה, שאדם נידון כל יום. אז מה שונה ראש השנה מאשר אותו דין של כל יום? אל אומר הרמח"ל כך, יש למעשה שני חלקים אצל הקדוש ברוך הוא בדין העולם. יש חלק בדין העולם של יום יום של שכר ועונש. הווה אומר הקדוש ברוך הוא מתייחס למעשים שלנו. אנחנו בסוף יום מגיעים למעלה, מפקידים את הנשמה שלנו, והקדוש ברוך הוא בודק את המעשים שלנו, הבודק וחוקר גנזי נסתרות, ורואה האם לתת לנו שכר או לתת לנו עונש. מדי יום ביומו יש דין. אבל יש יום אחד בשנה, יום אחד בשנה, יום האריכתא, שביום הזה שעברנו, שנמשך עד יום הכיפורים, ביום הזה הקדוש ברוך הוא לא בודק ממקום של שכר ועונש. זה לא המקום. הקדוש ברוך הוא באותו יום מעמיד לדין את כל העולם כולו, האם העולם הזה שנוצר לפני כך שנים צריך להמשיך הלאה, ומי ימשיך הלאה עם אותה תוכנית ראשונית. בשביל להבין את דברי הרמח"ל, ובזה להבין שהרמב"ן והרמב"ם למעשה הם בקנה אחד לעניות דעתי, צריך להקדים דבר שבימים האלו דורש תובנה גדולה. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא דן בני ברית, אלו שאינם בני ברית, מלאכים יחפזו. מה למלאך יש לפחד? הרי כתוב בראשית חוכמה מרבי אליהו דוידש, שממה נוצר המלאך? מרצון השם. אז המלאך אין לו יכולת לעשות נגד רצון השם, כי כל הווייתו ושורשו ומהותו ויסודו זה רצון השם. מזה הוא נוצר. איך הוא יכול לעשות נגד רצון השם? בטח אותם מלאכים מעולם הצילות שאין להם שם ביטול מוחלט. אז ממה למלאך יש לפחד? ואנחנו מוסיפים ואומרים, בתפילות של ראש השנה ויום כיפור אנחנו אומרים, שמי לא נפקד כיום הזה בתפילת ראש השנה? נפש כל חי, המון בריאות לאין תכלית. לא מדובר דווקא על בשר, מדובר על אדם. מדובר על בני ברית, על שאינם בני ברית, על חיות, על כל העולם כולו, על מלאכים. אז לכאורה הדין של הימים האלו לא קשור למעשים, הוא קשור לדבר אחר. כי אם הוא קשור למעשים, אז ממה למלאך יש לפחד? ממה לחיה, לרמס ולעוף יש לפחד? ממה? יש להם מלאך ממונה שאומר להם בדיוק מה לעשות? ועוד דבר, הרי הרמב"ן עלה לאקו, וכשהוא עלה לאקו בגלל אותו ויכוח עם אותו משומד, שניצח בוויכוח והפיץ את הספר שלו, ולפני שגירשו אותו כבר קם ועלה לאקו, אז יש ספר שלם שהרמב"ן מדבר על מהות ראש השנה. וכשמתבוננים בספר, מעבר למה שדיברנו בדברי הרמב"ן, מבינים בתוך דברי הרמב"ן כדבר פשוט, שהיום הזה בכלל לא קשור לחטאים ולשכר ולעונש, ראש השנה שממשיך עד יום הכיפורים. מצד אחד בראש השנה אנחנו צריכים לשמוח, ירושלמי, חדוות השם מעוזכם, פסוק בנחמיה, אל תתעצבו, ויעצבו העם, אל תתעצבו. אתם תדעו שאתם לא צריכים בדין? מה שונה בשר ודם מבני ישראל, לובש שחורים, עוטף שחורים, ואנחנו יודעים שאנחנו זכאים בדין. אילו ימים שהקדוש ברוך הוא קרוב לעם ישראל, דרשו השם בהימצאו, בימים האלו. אז יום כיפורים זה יום שכתוב שהקדוש ברוך הוא סולח. הימים האלו הם ימים שאנחנו הכי קרובים לקדוש ברוך הוא. אז בעצם אנחנו צריכים לשמוח. מצד שני צריך לפחד. האם זה חג, זה שמחה? האם צריך לפחד? האם אנחנו בטוחים שאנחנו לא צריכים לדין וצריכים לשמוח? היה רבי גדול שקראו לו הרבי מרופשיץ. מחילה שאני שוזר מדבר לדבר, כי לא התכוננתי בצורה מסודרת. הרבי מרופשיץ, רבי נפתלי מרופשיץ, כתוב על המצבה שלו, יחיד בדורו בחוכמת האלוקות. דורו זה היה תלמיד של הרבי מלובלין, החוזה מלובלין. והרבי מרופשיץ אומר שכל חג שמופיע בתורה, כל חג שמופיע בתורה, יש בו גם חסד וגם גבורה. חג זה ראשי תיבות חסד וגבורה. מצד אחד בפסח אנחנו יודעים שזה ימים של חמלה, כמי צאתך ממצרים הרינו נפלאות, עתידין להיגאל וכו' וכו' וכו'. מצד שני בפסח נידונים, משנה במסכת ראש השנה. זאת אומרת שכל חג יש לו מצד אחד חסד, מצד שני יש לו גם דין. לעומת ראש השנה שלא כתוב בתורה מהו. זיכרון תרועה. זיכרון תרועה. לא כתוב מהו החג. לא כתוב שהוא זכר למשהו. הוא נעלם וחתום. נעלם וחתום. אם מישהו פעם יצא לו לראות את ספרי הרשש על כוונות התקיעות, שכותב הרשש בעצמו שלאו כל מוח עשה בלדה, להבין את העומק של התקיעות, מה שקוראים קצת בראיה מהמנה ובזוהר לפני תקיעות, שזה פחד גדול, מבין שהשופר זה, השופר והתקיעות וכל הימים האלו הם ימים נסתרים. הגאון מווילנה כותב בספר דצניותא שהעשרה ימים האלו שבין ראש השנה ליום כיפור הם העשרה ימים ששנת החמה עודפת על שנת הלבנה. מה מונח בזה? אולי עשרה ימים האלו זה בחשבן, בטבת. למה דווקא בימים האלו? זה קצת מביא אותנו למקום אחר, אבל בסוף נשלוב את הדברים עם הדברים של הרמח"ל, כי הכל חד הוא, הכל חד הוא. גם בכלל, זו עוד שאלה, שגם עליה צריך לתת את הדעת, למה לא קודם כל שיהיה יום כיפור ואחר כך סוכות? הרבה יותר פשוט. אם יהיה קודם כל יום כיפור, ואנחנו כולנו נחתם לסליחה גמורה, כי הקדוש ברוך הוא לפי רב יהודה, אפילו הקדוש ברוך הוא מכפר לאלו שלא עושים תשובה. אגב, מופיע בשם הרבי מסלונים, אמר רב יהודה, יום הכיפורים מכפר לשווים ושאינם שווים, הכוונה היא לא לאלו שלא עושים תשובה. מה פתאום? לשווים ולשאלו שלא מועילה להם תשובה. הרי הזוהר הידוע בויקל, שיש חטא גדול שלא מועיל עליו תשובה, יום הכיפורים מועיל להכל. האמרי אמת, הרבי מגור הזקן היה אומר שזה מה שמשה רבינו התפלל, שמע השם כל יהודה. דעת רב יהודה שאומר שיום הכיפורים מכפר גם לשאלו שאינם שווים. אבל לכאורה, הסדר היה נותן קודם כל יום כיפור ואחר כך ראש השנה. ואז נגיע לראש השנה נקיים וזקים וטהורים, ואז שהקדוש ברוך הוא יפתח את ספר הזיכרונות, מה ימצא שם? כלום, הכל נקי, תשובה מהעבר. יום הכיפורים מחק הכל, ואנחנו מגיעים לראש השנה בצורה מאוד רגועה. קודם כל מביאים את ראש השנה, ועל פי הארי אסור להגיד אפילו אבינו מלכנו חטאנו לפניך. ועומדים, ואסור לדבר מילה, בזוהר כתוב, אם תדבר מילה מיותרת, יגידו שאתה כמו כלב שצועק הב-הב, תן-תן. אז אסור לדבר מילה, לא לשאול בנושא של פרנסה, ולא לשאול בנושא של צורכי הגוף, ולא לבקש מחילה, ורק לאחר ראש השנה, מביאים את עשרת ימי תשובה ואת יום כיפור. אני חושב איתכם שלכאורה הסדר היה אמור להיות לכאורה הפוך, לא? ומה כוונת הגאון שאותם עשרה ימים הם אותם עשרה ימים ששנת החמה יתרה לשנת הלבנה? אז כך, הרי דברים ידועים שלמה עם ישראל סופר לירח, מכיוון שהירח מקבל אור מהשמש, אין לו אור עצמי, הוא כל הזמן קטן וגדל, הוא בעל תמורה, הוא בעל שינוי. הווה אומר, העולם הזה הוא לא עולם אמיתי. פה בעולם הזה יש מוות ויש חיים, הכל נגמר ומתחיל, אין פה עוד קיום אמיתי, עולם הרעי, עולם זמני. כל אורו של העולם הזה מקבל מאותה יוד קדימה, מקבל מעולם הבא. העולם הזה הוא עולם הרעי גרידה. לעומת זאת, הגויים מונים לחמה, כי החמה יש לה קיום, יש לה אור עצמי, אין לה שינוי, אכול ושתה כי מחר נמות. פה זה המקום. אבל בעשרה ימים של בין ראש השנה ליום הכיפורים, אלו עשרה ימים שדרשו השם בימצאו כראוי באותו קרוב, הקדוש ברוך הוא יורד בימים האלו מתחת לעשרה טפחים, ויורד לכל נשמה באשר היא. בימים האלו מתקיים הפסוק, עולמך תראה בחייך. לא לשכון בערפל, אמר השם, שזה כל השנה. כל השנה הקדוש ברוך הוא נמצא בערפל. המשל הידוע של בלטניה, לגשת אל הקודש פנימה, צריך להתאר ולהתקדש, ובחר רבי יוחנן ואמר, אולי וכולי היי, ייתן באפר. אבל בימים האלו שהקודש ברוך הוא אומר, שאני יורד לכל אחד, אלו ימים שיש בהם בחינה של עולם הבא. אלו ימים שיש בהם בחינה של הערה מהקודש ברוך הוא, שכל אדם יכול להגיע לבחינה של מעבר לעולם הזה, שהוא לפי סדר, זמן ומקום. הרי בסדר ההשתלשלות, אנחנו יודעים שיש סדר לכל דבר. נכון שאצל הקודש ברוך הוא אין סדר, אז מהי גבורה לעומת חסד? אולי אנחנו בעצם מגיעים למקומות שאין צורך עכשיו להאריך בהם, אבל אצל הקודש ברוך הוא, יש סדר ויש זמן ויש מקום וכל דבר שהוא בסדר ההשתלשלות. אבל למעלה מסדר ההשתלשלות, אצל הקודש ברוך הוא לא סדר ולא זמן ולא מקום, הוא והכל חד הוא. הצמצום שעביר להשתלשלות, אנחנו חיים בסדר זמן ומקום. אבל בימים האלו שהקודש ברוך הוא אומר שהוא בעצמו מגיע, זאת אומרת דרשו השם בימצאו, אין בימים האלו בכלל נושא של סדר זמן ומקום. ודילוגו עליי אהבה. בעל תשובה, כותב התפארת שלמה הרבי מרדומסק, אין לו סדר. דילוגו עליי אהבה. יכול בימים האלו לקפוץ למעלת צדיק ולמחות גם דברים שכתוב שלא מועיל תשובה, הכל בכל מכל כל, ולהגיע לבחינת אהבה. לכן הימים האלו הם ימים כל כך מסוגלים. אבל מה מתחיל את הימים האלו? זה ראש השנה ומסתיים ביום כיפור. כי השופר של ראש השנה, השופר כוחו לגלות נסתרות. השופר בכוחו להביא דברים תמירים ונעלים גם לאדם ולמקום שבעצם לא ראוי. הנה ניקח את התורה הקדושה. התורה הקדושה שכתוב בזוהר, ואומרים את הזוהר הזה לפני התקיעות, אורייתא וקודשא ברוך הוא, חדו. זאת אומרת, כמו שכותב את בלטניה, מחבק את המלך בבגדיו. חוכמתו של הקודש ברוך הוא והוא, זה לא שני דברים נפרדים כאדם, אלא זה אחד. והתורה הקדושה שהיא חמדה גנוזה, שהייתה גנוזה, תף תף קופה אין דלת דורות אצל הקודש ברוך הוא, על ידי מה הקודש ברוך הוא גילה אותה? על ידי כל השפר חזק וגדל מאוד. זאת אומרת שהשופר, שופרו של הקודש ברוך הוא, הארי הקדוש כותב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. מה זה היום ההוא? לא הכוונה ביום ההוא כמו שאנחנו מתכוונים כפשוטו בנביא שמדבר על אחרית הימים. והיה ביום ההוא הכוונה ראש השנה. יתקע בשופר גדול. מי שתוקע למעשה בשופר זה לא הבל תוקע שעומד והבל מקרי. זה הקודש ברוך הוא תוקע בשופר. זכור לך אחוזי קרן, אותו שטן שעומד, מי שעומד מולו באין מליץ יושר, תגיד ליעקב, זה הקודש ברוך הוא דבר חוק ומשפט. השופר כוחו לגלות נסתרות, את השבת מה מגלה? השופר, מי שמבוגר ממני בשנים ויליד ירושלים, אני שמעתי מחמי שהסבא רבי אריה לוין היה לו שופר, היה לפני שבת, תוקע בשופר. מה המקור של זה? ברייתא, תוקע ומריע ותוקע ושובט, זו ברייתא. זאת אומרת, השבת, ככה דרך אגב, יש עדיין מנהג ירושלים, בכמה מקומות שמעתי תלמידי הפרוש עם זה שתוקעים, או עם חצוצרה, זה תוקעים, כדי לזכור את אותה ברייתא. הצפצוף הזה שנמצא בכל מיני מקומות הוא זכר לאותו דבר. על כל פנים, השופר מגלה את קדושת השבת, כי השבת היא מעין עולם הבא, אנחנו שרים. והשבת היא גנוזה, חמדה, שנמצא מתנה טובה ושבת שמה, לך ועוד ים. לגלות את קדושתה של השבת, שהיא לא מעל מעדין, זה על ידי כוחו של השופר, שוב, שופרו של הקודש ברוך. הקודש ברוך הוא רוצה כל כך לנקום בגויים. הקודש ברוך הוא כל כך רוצה לנקום באותם מרצחים ובני אבלה, ששונאים אותנו, שאין שלום לרשעים, הלכה עשיו שונא ליעקב. לא שלום ולא שום דבר. הקדוש ברוך הוא רוצה לנקום בהם, לי יום נקם ושילם, אבל הקדוש ברוך הוא כובש את הנקמה ואת הכעס שלו על הגויים, עד אותו יום שאנחנו כבר אוחזים בסוף פרשת האזינו. ארניני, כי דם עבדם יקום. הקדוש ברוך הוא כבר נמצא שם, בסוף השירה. כך שמעתי מצדי גדול, הקדוש ברוך הוא כבר נמצא שם, ביום נקם ושילם. אבל הקודש ברוך הוא כבש את זה אלפי שנה. ודם יהודי נשפח כמים, אבל הקודש ברוך הוא יגלה את זה על ידי מה? והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול. כשהקודש ברוך הוא ירצה לגלות את נקמתו, זה גם יהיה על ידי השופר. ואומר שהשופר שקצר בתחילתו ורחב בסופו, מרמז מנהג צפת. היום זה יתפשט בכל מקום, לומר, מן המיצר קראתי כאן, אני במרחב השופר מרמז למעשה לדברים שסגורים וחתומים ומגיעים למרחב. הרי הגמרא אומרת, כמן מצלין אל העידנה, כמו מי אנחנו מתפללים, שהיום הרת עולם, שהקודש ברוך הוא הוליד את העולם בראש השנה, כרבי אליעזר שאמר שבתשרי נברא העולם. שואל התוספות, הרי בניסן נברא העולם, רבי יהושע, אומר התוספות, זה במחשבה, וזה במעשה. אומר הארי הקדוש, שאומרים היום הרת עולם, הרת זה לשון הריון, הריון ולידה. ההיריון היה תחילת המחשבה, היה בתשרי ובניסן, היה מעשה והייתה הלידה. אבל עלה במחשבה שזה ההיריון לברות העולם במידת הדין, לכן ראש השנה הוא יום דין. הארי הקדוש כותב שיש לנו טעות רבותיי. אנחנו חושבים שעכשיו השנה תשע"ב. ויש רצף ישיר מבריאת העולם של שנים, אבל זה לא נכון. כל שנה ושנה הקדוש ברוך הוא מחדש את סוד הנסירה והכל מלכתחילה. הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם עד ראש השנה, ותלוי בתנאי ליום כיפור, הכל מתחדש מחדש. אנחנו לא יודעים, הכל נראה אותו דבר, אבל יש פה התחדשות והתאבות כמו בתחילת הבריאה. וכשעלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, זה לא אז, זה כל שנה. אבל הקדוש ברוך הוא משתף רחמים ומביא עשרת ימי תשובה שאמרנו שהם אותם ימים שהם מעין עולם הבא, ואצל הקדוש ברוך הוא מאיתו לא יצא הרעות, יש רחמים. והקדוש ברוך הוא מביא אותנו לסליחה מרוב רחמיו תכף ביום הכיפורים בשבת, כי אחרת לעולם הזה אין קיום. אין קיום. שיתוף מידת הרחמים ממידת הדין זה ראש השנה ויום כיפור. אומר הרמח"ל, מחילה שככה עברנו מדבר לדבר, אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא דן בראש השנה וסוף החיתום ביום הכיפורים על כל הבריאה הגדולה שהוא יצר, הבריאה הנפלאה הזאת, ממלאכי מרום עד רמס חיה ועוף. האם הבריאה הזאת קיימה את תפקידה? האם הבריאה הזאת צריכה להמשיך במתכונת הישנה? מי צריך להיות חלק מהבריאה הזאת? מי מיותר בבריאה הזאת? והקדוש ברוך הוא יוצר עולם חדש. עולם חדש. כל יום ויום הקדוש ברוך הוא למעשה דן את האדם לפי מעשיו ומקבל שכר ועונש. אבל כאן זה לא העניין של שכר ועונש. לכן מי שבראש השנה מדבר על הקדוש ברוך הוא ומדבר על שכר ומפחד מהעונש מכוח מעשיו, כתוב שמוליד עליו דינים קשים. אתה לא מבין איפה אתה נמצא, אתה לא מבין מה המהות של היום. נכון שהיום הזה נעלם, הוא נעלם מבחינת הכרעת הדין, אבל מה המהות של היום הזה? וכל אחד מאיתנו, צדיק ורשע, בינוני, מלאך, דומם, צומח, חי, מקבל הכרעה האם הבריאה הזאת שמתחדשת עכשיו ומתחילה עכשיו את הכל מחדש, האם הוא נצרך או מיותר? לעניות דעתי, הרמב"ן והרמב"ם כלולים בדבריו יחד. ולמה? הרמב"ן כדבר פשוט, צדיק בדינו ורשע בדינו בתוך כל המערך הגדול. הרמב"ם שמדבר על מאזניים, כוונת הרמב"ם לומר, שאדם שנמצא במצב שרובו מלא בחובות, רובו מלא בחובות, יש סברה פשוטה לומר שהוא מיותר בבריאה, כי הוא מפריע לבריאה. אדם שמלא בזכויות, סברה פשוטה שהוא מועיל לבריאה, והוא יהיה חלק מהבריאה החדשה שפה נוצרת. אדם שעזב את העולם, על אף שהוא הועיל לבריאה, עם כל זה שהיה לו רוב זכויות מוחלט, כי הוא סיים את תפקידו. זה לא בגלל המעשיו, זה בגלל שתפקידו הסתיים. הוא יכול להיות צדיק יסוד עולם. משה רבינו, היום, אתם ניצבים ביום, כמו שכתוב, היום זה די ראש השנה, בזוהר, בתחילת ניצבים. משה רבינו, בראש השנה, אמר את פרשת ניצבים, כן, לפי הגרסה שבמדרש להיום מותו. משה רבינו הבין שמגיע אל מותו ואומר, היום אתם ניצבים היום, מחילה, ראשו של דבר שכל אחד צריך לדעת, שביום זה כל אחד ניצב, אבל לא ממקום של דין, אלא ממקום של הכרעה כלל אנושית. ולמה באמת לא כדאי אם כך קודם את יום כיפור ואחר כך את סוכות? אז אני אגיד כאן משל מליצי של הרבי מסלונים, בעל יסוד העבודה, שאמר כך. הוא מספר סיפור שלם, בטח שמעתם את זה, אבל בכל זאת אני אחזור על זה בקצרה, שמספר על אדם שלא ידע שום דבר חוץ מהחלקת אדמה שלו ומיטתו. אדם פשוט נבער מדעת, וחי לו אי שם ברוסיה הלבנה, וניקולה יום אחד החליט שהוא רוצה לעשות סיבוב בעיירות, לראות מה קורה. הוא הגיע גם לאותה עיירה, ואותו אדם לא ידע מזה ניקולאי, הוא התעצבן שניקולאי מפריע לו מלישון, וזרק עליו עגבנייה, וניקולאי כל כך נבהל, והחיילים רצו להרוג אותו מיד, וניקולאי ביקש לו, שימו אותו במרכבה מאחורה, וניקח אותו לארמון. ושם בארמון הוא ביקש לבנות לו איזשהו ביתן, ולנקוב חור בדלת, ושומר שיעמוד מחוץ לדלת שיוכל לדבר איתו. ואותו אדם רואה 24 שעות תכונה, אנשים נכנסים ויוצאים, באים, הולכים, ושואל את השומר, אנשים לא יושנים כאן. הוא אומר לו, פה נישון, פה זה ניקולאי, ניקולאי זה... פה אי אפשר לישון, פה הכל מתנהל כל הזמן. אז אותו אדם מבין שהוא זרק עגבנייה על אדם מאוד עסוק, לא אדם פשוט, אדם ש24 שעות כמעט לא יושן. לאחר מכן הוא מספר בעריכות את המשל, איך שהוא הביא אותו קדימה, ושם הוא ראה מי יחיה ומי ימות, ו... בסופו של דבר הוא שם אותו, בנה לו חדר מאחורי הכיסא האישי שלו, ושם הוא ראה מי זה ניקולאי. שם הוא ראה מי זה ניקולאי. והוא מרוב עוגמת נפש תלה את עצמו. כנראה משל שלא היה, אולי היה, אבל מה אנחנו לוקחים מזה? אנחנו לוקחים מזה שאדם לא יכול לבוא בראש השנה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני מבקש סליחה ומחילה. הווה אומר קודם כל יום הכיפורים. כי אתה לא יודע מה המשמעות של החטא שלך. אתה לא יודע לפני מי אתה חטאת. אתה לא יודע מה גרמת בחטא שלך. לבוא ולהגיד כלאחר יד, אשמנו בגדנו, אין לזה שום ערך. אין לזה שום ערך. אדם שמגיע אחרי שחודש שלם, הארי הקדוש כותב ש-40 יום אלול, עד יום הכיפורים, זה כנגד 40 מלכות. טובה מלכות, מלכות אחת, מרדות אחת, בליבו של אדם יותר מ-100 מלכויות. כל יום אדם מכה את עצמו ושבט מוסר, ומבין לפני מי הוא חטא, ורוצה לעשות שינוי אמיתי ומהותי. אז אפשר אחרי ראש השנה ועשרת ימי תשובה לבוא יום כיפור ולבקש מחילה. כי אתה יכול להגיד, באמת, אבינו מלכנו, אתה יודע שזה אבא שלנו, אתה יודע שזה מלך שלנו, אתה מבין את המשמעות של האבא הזה והמלך הזה. אי אפשר לבוא כלאחר יד לאבא ולהגיד, חטאתי, פשעתי ולהמשיך. זה צריך להגיע ממעמקי הלב ולהבין מה משמעותו של החטא. מי שמסתכל בספר הקנה, הדברים ידועים שאפילו אם אנחנו נחיה מאות שנים, אני חושב שאפילו יותר, וכל חיינו נצום, לא נצליח לתקן את החטאים שאנחנו עושים. כל יום נתחיל לצום, משבס לשבס. זה נורא. עומק הדין הוא נורא. אמרו חכמי החסידות, בעל הבני ססחר, בספרו שנקרא סור מרע, אומר כך, סור מרע זה על ידי ועשה טוב. הווה אומר, אפשר להתעסק עם הרע, ואפשר בימים האלו להיכנס ללחץ שמביא לעצבים, ולא יצא ממנו שום דבר. אני זוכר, אני אומר את זה בחיוך, החודש הזה בלועזי, נקרא ספטמבר. אני זוכר שפעם אחת בא אליי איש ברדת גדול, והיה כל כך לחוץ בימים האלו. אמר לי שהוא מחכה שספטמבר השחור יעבור. אמרתי לעצמי, האדם הזה לא נמצא בכלל במקומו. הוא לא נמצא במקומו. הימים האלו זה ימים שהלחץ וחרדת הדין צריכים לעשות בשום שכל והשכל דעת. מלחץ ומפחד לא יצא שום דבר. הנפש של האדם, הטבע שלה, שהיא מחפשת שלווה וסיפוק. מה שיקרה, אחרי יום כיפור, אנחנו חס ושלום נחזור לסורנו. עד כדי כך שראיתי שמביאים בשם הרבי רבוך למז'יבוז' שהאדם שביום כיפור, רק מכוח לחץ ומתח, עושה תשובה, ואחרי יום כיפור הוא מקבל רפיון ידיים גדול, אין יום הכיפורים מחפר. למה? כי הקדוש ברוך הוא רואה את אותו אדם, וזה פשוט, פשוט בתכלית, שרגע אחרי יום כיפור, הוא חוזר להיות אותו דבר. איך אנחנו יוצאים מהימים האלו עם מטען ביד? איך אנחנו יוצאים לשנת תשע"ב, ואנחנו אומרים לעצמנו, נו, הרמח"ל אומר שצריך להיות חלק מן הבריאה. איך אנחנו באמת מגיעים לשם? מה שאני אומר עכשיו בשם מרן הרב קוק, אני לא ראיתי בכתבים. אני שמעתי את זה מאדם שאמר לי שהוא שמע את זה מיהודי מבוגר ששמע מהרב חרלאפ בשם מרן הרב קוק. איך אפשר באמת לזכות בימים האלו קודם כל להיות חלק מהבריאה? על ידי מילה אחת, שנגיד לקודש ברוך הוא, הנני. כשאדם כל כולו נגוע בחטא הישות, איך אמר השרף מקוצק? אנוכי עומד בין השם וביניכם. מה עומד בין השם וביניכם? האנוכיות שלנו. אני רוצה כך וכך, אני רוצה לחיות, אני רוצה כך וכך לילדיי וכך וכך לרעייתי וכך וכך לקרובים שלי, אני רוצה דרישות שכאלו ואחרות, אני כל הזמן אני. אז כל התפילה היא נוסח רבים, אין בקשות אישיות, הכל גם חטאנו, הכל נוסח רבים, מחלילים את עצמנו עם הכלל. אבל אם אדם יתעלה לפחות 10 ימים בשנה, מעל הישות האישית שלו, ומספיק עם האני הזה, אלא כל כולו רוצה לעשות רצון השם, ביטול מוחלט, הרי יש כמה סוגים של ביטולים. יש ביטול של אש לבנה ואש כחולה, ביטול של עולם האצילות, לא מדברים על דרגות שכאלו, שאין לי שום ישות חוץ מרצון השם. מלאכים, וגם מלאכים יחפזו. אלא ביטול ממקום שאני אומר לקודש ברוך הוא, עשה עימי כחפצך. אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה דבר אחד, ותמלוך. אני רוצה שיכירו את מלכות השם בעולם. אני רוצה להיות נקי, כי אם אני אהיה מלוכלך בחטא, אז אני מפריע לך, איך אמר אותו חסיד? חובת הלבבות מביא את זה. שהוא לא רוצה חטאים, ולכן הוא מוכל ישר לחברו, כי זה מכביד על כנפי השכינה. אנחנו לא רוצים חטאים כי אנחנו נענש. כי לי יהיה גיהנום. ולי יכאב. והקדוש ברוך הוא יעניש אותי. ולי יהיה קשה. הכל מתחיל בלי ובאני. ההפך של הביטול. זה רק מהווה כתרוג. כי אז דנים אותך כי אני וכלי. אבל כשאדם כל המטרה שלו זה ביטול הקדוש ברוך הוא ואומר עשה בי כחפצך. רק יכירו וידעו, כי אתה הוא מלכנו, והאדם בשביל זה מבקש מחילה, כדי לא לגרום צער לשכינה, זה נכון שזה נשמע דרגה גבוהה. אפשר להגיע לזה בקלות, אם רק נבין שזה אבא שלנו. אם יגידו לאדם שאבא שלו, סובל בגללו, נאנח יום יום בגללו, נמצא בגלות יום יום בגללו. רב אברהם זכות, ראה את השכינה, הסיפור הידוע, עם בגדים קרועים וכולי. אם אומרים לאדם, ככה אבא שלך נראה, אדם מתחיל לזול דמעות ורץ לחפש את אבא שלו. בוא אני אביא לך בגדים, בוא אני אחסה אותך. קשה לך, מי יכול לראות את אבא שלו ככה סובל? כמה לב קשה שיהיה לאדם. וכשאומרים לנו במפורש, הקדוש ברוך הוא נמצא בגלות בגללנו, ויש צער השכינה, אז אם אדם מפנים את הדברים, זה לא דרגה כל כך גבוהה, לא צריך לחשוב שהוא בעל מדרגה. זה פשוט, לבקש על צער השכינה, לבקש על הקושי שיש לקודש ברוך הוא בגללי. כן, בגללי. ואז הקודש ברוך הוא באמת מוכל. ואז הקודש ברוך הוא באמת סלחן. וזו מטרת הימים האלו, כי למה לא הצמידו רבותיי את ראש השנה ליום כיפור? למה צריך 10 ימים? נכון שזה כתוב שזה כנגד כל המידות, וזה כולל את 10 דיברות והספירה, נכון. אבל בפשטות, אם נצמיד את יום כיפור לסוכות, זה הדבר, למחילה, זה גם שאלה. נצמיד את יום כיפור לראש השנה, לכאורה זה הדבר הכי פשוט. אלא בכוונה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את 10 ימים האלו, כדי להתקרב אליו, דרשו השם בהימצאו, כדי להוריד את האנוכיות שלנו, את האני שלנו, ולקבל ביטול מה שיהיה לעולם הבא. אם דרשו השם בהימצאו, קריאו בתו קרוב, כותב הגאון, מה שאמרנו בספרי דצ... שהכוונה שהקודש ברוך הוא בימים האלו מביא את גלגל חמה. זאת אומרת, אמר רב יהודן בקהלת, אין חדש תחת השמש, אבל יש חדש מעל השמש. הימים האלו הם מעל השמש, הימים האלו בחינת עולם הבא. בעולם הבא מה כתוב? צדיקים יושבים ואתה רותם בראשם, כותב הרמח"ל בהתחלה, ונהנים מזיו השכינה, כוונה דבקות מוחלטת. מה זה דבקות מוחלטת? ביטול מוחלט. ביטול מוחלט. אז בימים האלו מבקשים ממנו בפשטות, אם מישהו חולק, אני אתכבד לשמוע וללבן. אתם מסכימים רבותיי? מבקשים ביטול מוחלט. לכן נותנים לנו, אנחנו בשר ודם. צריכים כמה ימים. צריכים כמה ימים להתאר ולהתקדש. ואז זוכים בעזר השם ביום כיפור, לסליחה, למחילה. איך אמר הרבי מבורקה הזקן? שדבר אחד אין בעולם הבא. אין יום כיפור. שנים תמתי, למה אין יום כיפור בעולם הבא? הרי כל בחינת יום כיפור זה כתר של יראה. ודאי שזה יהיה בעולם הבא. התשובה היא, עולם הבא זה עולם הנשמות, הביטול פשוט, אבל לקחת קרוצי חומר, ובעולם כולו אחור ומגושם, להגיע לדרגה יותר ממלאכים, זה ודאי שאין בעולם הבא. בעולם הבא, כמו שהגאון בכה לפני פטירתו, אי אפשר להתקדם. היום אנחנו יותר גדולים ממן המלאכים. שמתי לך מהלכים בין העומדים, ביחזקאל. ימים שצריך בקיצור לנצל. ימים שצריך להתקרב. ימים שצריך להפנים את המהות שלהם. ובסייעתא דשמיא, בסייעתא דשמיא, נכניס את הדברים שכתוב בקדמונים אל הלב. אני רוצה רק לסיים בנחמה. אותי לפחות זה מנחם. זכיתי להיות אצל מורינו ורבינו, הרב מלמד שליטה. והיה פתוח שם הגמרא ביומא, לומד הלכות תשובה, פרק שמיני. ואמרתי לו שראיתי דבר פלא בחידה. החידה כותב שארבעה חילוקי כפרה, שכתוב במראה ביומא, כיפור, איסורי, כולי, זה דווקא על תשובה מהירה. אבל תשובה מאהבה, אין ארבע חילוקי כפרה. הוא מביא את זה בשם רבי מאיר מתוליטולה. מצאתי בבני ססחר שכותב שאין לזה שום סמך בראשונים ובקדמונים. לא מצאנו כזה חידוש. לא מצאנו כזה חידוש. אבל אם רבי מאיר מתוליטולה כך פסק, כך פסקו בבית דין של מעלה. זאת אומרת שאדם בימים האלו, אם הוא יגיע לתשובה מאהבה, יכריעו בבית דין של מעלה, כמו שכותב הנועם אלימלך, שהאדם הזה יכול לעשות לעצמו שני יומי הולדת. יום הולדת גשמי, שהוא נולד בשנה פלונית וביום פלוני, ויום הולדת רוחני, שנשמתו התגלתה. היום הזה, יום כיפור, הוא מלא בפחד, אבל כולו מלא אהבה. כולו מלא אהבה מסותרת מהקדוש ברוך הוא אלינו. זה הפחד לצד השמחה. יש מכתב מהרבי מבשיסחה, בסוף ספר כל שמחה, שכותב שסוד ראש השנה, כמו שאומרים שם בהפטרה, זה הקדוש ברוך הוא שהוא אומר שהוא נמצא מרחוק, ויום כיפור הקדוש ברוך הוא נמצא מקרוב, רצו ושוב. נזכה בסייעתא דשמיא בימים אלו לחתימה טובה. הקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד כל משאלות ליבו לטובה. גמר חתימה טובה. אני רוצה להודות לכם על זה שזכיתי לעמוד לפני קהל קדוש כזה ולדבר. יהי רצון שנזכה כולנו לשמוח יחד. תחתם עלינו שנה טובה. ימתיק עלינו את הדין באהבה. שנה טובה.